הגענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמו כנסת הערבית.
שלום וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחן מרשל, והשבוע פרק מספר 42. הפעם, בעקבות שאלות שהגיעו דרך פייסבוק, עלה נושא הרב מהצפון, אשר חשוד בניצול של נשים. משם השיחה התפתחה לדיון בצורך לקבל דברים בעין ביקורתית, לשאלה של הרצת הגדולים, ומתי רבנים טועים, ואיזה רב לא טעה אף פעם.
בוקר טוב הרב שרקי.
אתה מבורך.
ימים סוערים בצפון.
אכן.
נושא שמטלטל הרבה מאוד אנשים, שאיכשהו זה נראה שזה הולך ומתקרב למעגלים יותר ויותר קרובים ומעגלים יותר ויותר שלנו, של מעשים שלא יעשו.
אתה יודע שאתה ממש לא ברור למאזינים שלנו, לא כולם יודעים שיש פרשה של רב בצפון שהתחזה בעצם למקובל והשתמש בכישרונו זה כדי לנצל מינית נשים תמימות. בסדר? לא אמרת, אנשים לא ידעו על מה אתה מדבר.
עכשיו הם יודעים, עכשיו הם יודעים, וזה משאיר הרבה אנשים עם הרבה סימני שאלה לגבי...
כן, כלומר, אתה אומר בצדק שמאחר ויש רופא שמעל, אסור יותר לפנות לרופאים, ומאחר ויש אינסטלטור שהרס את הצנרת, אסור לפנות לאינסטלטורים. והדבר הזה בהחלט משכנע אותי.
רב זה רופא ואינסטלטור?
כל אחד והתחום שלו. מאחר ויש רב אחד שהיה מושחת, אז סימן שלא צריך לפנות יותר לרבנים. זה פחות או יותר מה שמתבקש מדבריך. או לא... נגיד מהאמירות כגון איבדתי את האימון ברבנים וכדומה. עד רבה, עצם זה שאתה מצפה מרב לא להתנהג באופן הזה, זה סימן שבדרך כלל אתה כן נותן אימון ברבנים, וכאשר אחד היה התנהג ברשעות, אז הדבר הזה מברר רטרואקטיבית מה אנחנו סבורים שצריכים וצריך להיות אצל רבנים, וזה דבר נפלא.
יש בזה מעבר לזה, אני חושב הכוח של רבנים, הכוח של רבנים בסדר גודל כזה, רבנים שבאמת מחוברים למשהו עליון, הוא מעבר לרופא או לאינסטלטור או אפילו לרבנים אחרים. יש רבנים שאתה אומר הם רבנים טובים, נחמדים, מעבירים שיעורים יופי וזה, אבל הם לא ברמה רוחנית של אנשים כאלה.
תראה, זה עניין של עוצמה נפשית, לא הייתי אומר רמה רוחנית, כי רמה רוחנית זה אומר קרבה אל השם, וערוך שאדם רשע איננו קרוב אל השם. ואתה יכול לדבר על עוצמה נפשית. העוצמה הנפשית מצויה אצל כל מיני אנשים, בעלי עקרונות מוסריים טובים, או בעלי עקרונות מוסריים פחותים. זאת אומרת, זה לא...
עוצמה נפשית.
עוצמה נפשית זה קריזמה, זה מודעות לכוחות חיים, אפילו לרוחניות במידה מסוימת. המודעות הזאת יכולה להעצים את כוחותיו של האדם, אבל זה לא נוגע כלל וכלל למה שקשור לבחירתו החופשית, דהיינו תיקונו המוסרי. וברגע שאדם בעל כוחות, בעל כוח נפשי גדול, משתמש, לא תיקן את עצמו מבחינה מוסרית, אז מגיעים לאן שמגיעים. אתה, גם לפעמים האדם מתעסק בדברים שמעבר לכוחו. כולנו מכירים קצת את הסיפור המפורסם, מעשה נורא ברבי יוסף דל ארנה, סיפור שאומרים שהתרחש בצפת לפני כ-500 שנה, עם אותו מקובל שרצה להביא את הגאולה ובא במגע עם המלאכים וכו' וכו', ובסוף נפל לעריות כאשר ראה שהוא נכשל בדבר. אז יש גם זהירות מהסוג הזה שצריכה להיות. כלומר, צריך, כמו שאתה בא להשתמש בחומרים רדיואקטיביים, אתה צריך גם לשמור על כללי בטיחות בשימוש הזה.
אז אולי באמת ננסה להבין מזה, ננסה להבין מזה מה כללי בטיחות. אולי זה, כולנו יצא לנו, וברוך השם לא הרבה, אבל להתעסק עם דברים שהם אולי, להתחיל להרגיש שאנחנו עושים עם דברים שהם מעל לכוחנו. לקרוא ספרים שאנחנו לא לגמרי סגורים הולך לעכל אותם, לשמוע שיעורים שלא... שישאירו אותך טיפה יותר, טיפה פחות בטוח מאשר יותר בטוח?
אני מבקש לא להיסחף, אנחנו צריכים להאמין בגדולתו של הדור. הדור שלנו הוא דור גדול וזקוק לתכנים גדולים. צריך לדעת איך קולטים תכנים גדולים, אבל לא לחפש דרך פרשיות כאלה הצדקה לפחדנות רוחנית. אנחנו ככל שנגדל יותר כך נהיה מוגנים יותר. ייתכן מאוד שאותו אדם בצפון עם כל התעסקותו בעניינים של מיסטיקה לא עסק מספיק בתורה, וכשלא עוסקים בתורה בכל היקפה ובכל גדלותה, אז כל מה שנשאר זה תכנים שהם חשובים מצד עצמם, של תיקוני הנפש וסגולות וכדומה, אבל אין שם ההגנה השכלית של התורה.
איך היית מגדיר להתעסק בתורה?
להתעסק בתורה, למשל ללמוד את תורתו של הרב קוק, וללמוד הלכות שעשו פוסקים בכל ההיקף והרוחב הנדרש, ואז תמונת העולם שנוצרת אצל האדם היא תמונה מאוזנת ובריאה, שבה גם האדם יודע להבחין מתי מתחיל להתפתח אצלו קלקול, והוא יודע לעקור אותו לפני הזמן.
ולאנשים התמימים שבאים
גם פה יש, זה פה נקודה מאוד חשובה, למה אנחנו מחנכים? האם אנחנו מחנכים רק לאמונת חכמים והערצה וכדומה, או שאנחנו גם מחנכים לחוש הביקורתיות? נראה שברגע שנעדר מאיתנו חוש הביקורתיות, אז אפשר בקלות במצבים של מצוקה ליפול לתועבות.
מה המדד לאיש אמת? איך אפשר לדעות את זה?
ואיש אמת, רבי נחמן מברסלב בספר ליקוטי מוהר"ן חלק ב' בתורה הראשונה אומר שמאוד חשוב להתחבר אל המפורסמים, כפי שהוא מכנה זאת. הוא אומר, אבל כדי, בגלל שיש מפורסמים שהם בשקר, צריך לבחון אותם על ידי תאוותיהם. אם הם נגועים בתאוות, הוא מביא שם שלוש תאוות, אכילה, מין וממון, אז זה סימן שהם מפורסמים שבשקר.
ואיך אנחנו יכולים לחנך לביקורתיות? לחנך לביקורתיות זה בעצם לבקש
על ידי לימוד הגמרא ורש"י והתוספות. הרי אם אתה רואה מה כותבים, אדם שלומד סוגיה עם סוגיה תלמודית אחת עם פירושיהם של בעלי התוספות, לא יכול להישאר בלי חוש ביקורתיות. הוא רואה שרבנו תם והרי והריבה וכל גדולי עולם מסתכלים על הגמרא שמעריצים אותה ורואים בה קדושה עליונה, ואומרים וקשה לרבנו תם ויקשרי וכו'. זאת אומרת, אנחנו חוקרים כאילו אין אמונה ומאמינים כאילו אין חקירה. ברגע שאנחנו מאבדים את חוש החקירה, אז אנחנו בוגדים במסורת התורה בעצמה שדורשת מאיתנו להיות בעלי חקירה. גם רבי יהודה לוי בספר הכוזרי מסביר שהתורה לא הייתה יכולה להינתן על ידי משה כל זמן שלא התפתחה הביקורתיות המדעית בעולם, ולכן משה הופיע רק בדור שבו הוא מופיע, כי לפני כן בני אדם עוד לא פיתחו את המדע מספיק.
ואיזה מדע? למה מתכוון המדע שם?
בהסתכלות בכוכבים, חישובים מתמטיים וכדומה. כל הדברים האלה שמחנכים את האדם לעשות הבחנות לוגיות מוצקות. כל זמן שהחוש המדעי לא מפותח, אז אין גם חוש ביקורתי, אז אפשר לקבל כל דבר כאמת או כל דבר כשקר ללא קריטריון.
ברגע שהוא מפותח,
כלומר, במילים אחרות, צריך ללמוד שמעולם לא הייתה כלולה באמירה שיש אמונת חכמים האמונה שהחכמים לא יכולים לטעות, אלא כפי שאמר הרב יהודה אשכנזי זכרונו לברכה, שהאמונת החכמים זה להאמין שהחכמים הם חכמים ולא שהם דווקא צודקים. הרי בשביל זה יש פרשה שלמה בתורה, מקרא מפורש של פר יעלם דבר של ציבור, שאם הסנהדרין טועה היא מביאה קורבן. אז זה סימן שהסנהדרין יכולה לטעות, וכמו שנאמר בתלמוד הירושלמי, שלא תסור ימין ושמאל, יכול יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שתשמע להם. תלמוד לומר ללכת ימין ושמאל, שרק אם אמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל שתשמע להם, ולא אם אמרו את ההפך.
אוקיי, ואיך?
איך זה מסתיישב עם דברי הספרי שאפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל? זוהי מחלוקת בין המשנה לבין הספרי והלכה כמשנה, כפי שפסקו כל גדולי ישראל.
אוקיי, ושאלה מצוינת. השאלה שלי הייתה, איך אנחנו מסבירים את זה שדווקא היום יש מצב של ציבורים שכמה שהם יותר למדנים ודבקים, ואפשר את השכנים פה מסביב, הם נוטים להגיד גדולי, להריץ את, את גדולי הדור, לחפש את הגדולים ולהגיד את המידה הזאת שיכול להיות שהם טועים.
זה נובע מתוך מצוקה. זה מצוקה של דור שאיננו מוצא את עצמו. ככל שהגדולים הם פחות גדולים, אז מחפשים יותר להריץ אותם כדי לחפות על, על, על איזושהי הרגשה שהם לא מספקים את הסחורה. כלומר, כשאתה מדבר על גדולים אמיתיים, אנשים שהם באמת גדולים, אז הם אינם מפחדים גם להראות את חולשת ידיעתם ואת האפשרות שלהם לטעות. כפי ששמעתי במו אוזניי מפי הרב אברהם שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, רבה של ישראל, שהיה בוודאי מגדולי ישראל. הוא אמר, כשאני הייתי צעיר, מעולם לא חשבו שרב לא טועה. אלא רב גדול ככל שיהיה אמר דבר, והדבר איננו מקובל, אז הוא אמר. לא בגלל זה הייתה הרגשה שעל ידי כך מזלזלים בחכם או שפגעו באחד מיסודות האמונה, אלא להפך. כלומר, האמירה שחכם איננו טועה או איננו יכול לחטא היא אמירה זרה ליהדות. אפשר למצוא משהו דומה בנצרות וכדומה, אבל אצלנו לא מצאנו דבר כזה. אפילו משה רבנו טעה. אז אם משה רבנו יכול לטעות ויכול אפילו לחטוא כעדות התורה, אז מדוע שנגיד על רבנים אחרים שהם דווקא מוצלים מזה? כמובן שזה לא כולל את הרב קוק, כי הרב קוק התמזל מזלו שהוא מעולם לא טעה. אז בגלל שהתמזל מזלו,
נשאיר את זה עם החשיבה, עם הכיוון הזה. תודה רבה,
כל טוב.